הדברים הם עושים.
כן, מופיע בדף שתקוע עכשיו.
ספר שמואל כולו לא נמצא בדף, אז תפתח שם. כדאי לפתוח שם, כי אנחנו נראה את המיקום של הסיפור וכדאי. לראות מה יש לפני, מה אין אחרי, וכולי. אז ספר שמואל, בגדול, כאילו, מרגע שדוד זה מומלך, עוקב אחרי חייו של דוד, אבל בהתחלה יש סיפורים שקשורים בעלאת הארון, ואחרי זה ברצון של דוד לבנות בית המקדש. בשלב מסוים מגיע הסיפור המרכזי כמעט, של שמואל ב', שזה כל הסיפור של מלחמה בבני עמון, שבתוכה היה את סיפור דוד ובת שבע, וזה גרר את העונשים אחרי זה עם אמנון ותמר, עם אבשלום, עד שנגמר בפרק כ', כל המרידות נגמרות שם עם המרד של שבע בן ביכרי, שמטופל בסופו של דבר. עכשיו, מה קורה מפרק כ' ואילך? זה מה שאני רוצה שנראה עכשיו. עכשיו, אני מפרק כ' א' ואילך. אז תפתחו רגע בפרק כ' א'. זה מתחיל ויהי רעב בימי דוד 3 שנים, שנה אחרי שנה, ויבקש דוד את פני השם, יש 3 שנים רעב. זה הסיפור עם הגבעונים, שפתאום מחזיר אותנו לשאול. כן, על שאול ועל בית אדמים, על שאול ובית אדמים, על אשר המית את הגבעונים. כלומר, הרעב הזה מגיע בגלל ששאול המית את הגבעונים. עכשיו, סביר להניח שהסיפור הזה לא היה בסוף ימי דוד, כמו שזה כביכול מובן מהמיקום שלו. כי מה קרה שפתאום השם מחליט, אחרי 30 שנה, להעניש את העם, את דוד, לא יודע את מי, בעקבות חטאי שאול, כן, שכבר מת מזמן. סביר להניח שזה היה בתחילת מלכותו. בנוסף, גם רצפה בת איה עדיין חיה, שהיא היה פילגש של שאול. ובהמשך גם הוא לוקח את, בפסוק י"ב, דוד לוקח את עצמות שאול ועצמות יונתן בנו, מאת בעלי יבש גלעד, והוא קובר אותם בארץ בנימין. כלומר, הוא בעצם מביא את עצמות שאול ובניו לקבורה. זה גם כן לא סביר שיקרה בסוף ימי דוד, אלא זה היה כנראה בתחילת ימי דוד. מה זה?
זה הוא קצת עצמי בפני עצמו שזה לקח 3 שנים.
מה, עד שהוא עשה את זה? לא, ברגע שהוא הבין את זה, אז ודאי שהוא עושה את זה. אבל השאלה, למה זה קורה בסוף ימי חייו? זה לא סביר שזה יקרה.
לא, אבל אם...
מתי הוא עושה את זה הרי?
לא, עצם זה שהוא לא קבר את עצמות עד עכשיו, זה לכאורה לא ראייה שזה לא היה בשביל. אם הוא עושה את זה במשך 3 שנים, גם הגיוני שהוא יעשה את זה במשך 40 שנה עד שיקרה סיפור.
כן ולא. כלומר, אני מסכים, אני מבין את הסברה, למרות שתלוי בשאלה מתי הוא עשה מניח את החסד עם מפיבושת. כלומר, מתי הוא התעניין בבית שאול והתחיל להתעסק? שאלה, אתה צודק. אבל ברצף הזה זה מתואר כדבר שנגרע בעקבות הסיפור הזה ספציפי. בנוסף, אני לא יודע כמה זמן העצמות בכלל יכולות להישאר. ברור שהעצמות נשארות הרבה זמן, אבל מתחיל איזשהו שלב של פירור. איך זה נגמר, זה יותר חשוב.
לא, זה כי לעצמות זה הוכחה שזה מאוחר.
זה שהעצמות, כי מה? כמה זמן לוקח לזה להפוך לעצמות?
כאילו זה הגופה.
כן, אבל כמה זמן לוקח לזה להפוך לעצמות? להפך, אני אגיד יותר מזה. הם הרי קברו רק עצמות. זה כתוב מפורש, הם שרפו את גופותיהם, ואת העצמות הם קברו. עכשיו, כל מחומר, שאם הם שרפו את הגופות, אז העצמות הרבה יותר שבירות וקשה לשרוד אחרי העצמות האלה. אנחנו עושים פה עכשיו ניתוח לאחר המוות, אני לא יודע אם זה כזה ברור מה... כן, אז לא יודע, אבל מה שיותר חשוב לי זה הפסוק האחרון, פסוק י"ד. ויקברו את עצמו שאול ויונתן בנו בארץ בנימין בצלה, בקבר קיש אביו, ויעשו כל אשר ציווה המלך, ויעתר אלוקים לארץ אחרי כן. אחרי כן. זה הסיפור, זה נגמר בזה שהשם נעתר לארץ אחרי כן. אחרי הסיפור הזה, תזכרו שסיפור כזה שהרב 3 שנים, שנה אחרי שנה, ואז בסוף דוד מטפל בבעיה, והשם נעדר לארץ אחרי כן. אחרי זה מגיעות 4 המלחמות עם ילידי הרפה, שכל מלחמה נהרג אחד מילידי הרפה. זה קראנו כבר בשבוע שעבר, כי זה באמת היה בקטע של המלחמות בספר דברי הימים. וזה גם כנראה היה די בתחילת ימיו של דוד, לא ממש בתחילת, לפחות חלק מהם, כי נניח המלחמה הראשונה, נגמרת בזה שמחליטים שלא תצא איתנו עוד למלחמה, ולא תחבא עוד איתנו למלחמה, ולא תחבא את נר ישראל. עכשיו, דוד עוד יצא למלחמות באורך חייו הראשונים, לפחות מול ארם, מול מואב, כל אלה. ובכל זאת, כן, הורגים את האח של גוליית, אז יכול להיות שזה היה גם כן בשלב די מוקדם. כל זה עוד ביד עבדיו של דוד נפלים, ואז מגיע שירת דוד. וידבר דוד להשם, פרק כ"ב פסוק א', דברי השירה הזאת, ביום הציל השם אותו מכף כל הלבב ומכף שאול. זה גם כן רומז לזה שכנראה זה מוקדם.
כלומר, זה לא בטוח ששלושת דברים קשורים בחמישים.
לא אמרתי, רק אומר שיש פה דברים שלא קשורים, והם קרו כנראה בתקופה אחרת, הם לא היו בתקופה שהם יכורה כתובים בה.
אז אני מנסה להוכיח שזו קבוצה של מספחים שנמצאים בסוף הספר?
לא הוכיח, אני מציע את זה, נגיע לפרק האחרון ונראה.
הרמדאן מסביר שזה משהו שכאילו... הרמדאן מסביר שכל מה שעד עכשיו זה נבואת נתן, ומה שיש עכשיו זה נבואת גד. לכן זה בקובץ נפרד.
כן, זה באמת לפי חז"ל שאומרים שהיה פה נתן בגד אחרי שמואל. כן, אז זה כנראה הכי דעת. לא עובד, לפי דעתי. כלומר, אם אתה בודק את העניינים, זה גם מתבסס על הנחה שלי עצמה, כאילו, על סמך מה. כלומר, במדרש בבבת, כן.
ודברי הימים.
הפסוקים עצמם, גם לא.
כתוב דברי נתן לוי.
אם אתה תסדר את זה בכל אחד מהנביאים האחרים שמופיעים שם אצל מלאכים אחרים, אז נדבר. אבל במקרה יצא לו טוב עם שמואל, אני לא יודע, זה נשמע קצת מוזר. אבל בסדר, אם זה יסתדר, אני לא אומר שלא. אם הוא יצליח לעשות את המשך הזה, רב מדן מסוגל, אני לא יודע מה זה. בכל אופן, בעניין הזה, בוא נהיה ככה, תמיד תשאל השאלה, גם אם בסופו של דבר גד הוסיף, או אני לא יודע מה, נקרא לזה... האורך האחרון, לא משנה איך תקרא לו, כן? מי שהחליט לחבר את זה ככה ולא לעשות את העיבוד הנורמלי שיהפוך את זה לספר קרי, כן? מה עבר לו בראש? האם הוא לא שם לב מה הוא עושה? כן, אני חושב שיש פה איזשהו היגיון בעצם.
מה שמרת לגבי זה שדוד לא יתרון נחמות עוד?
כן.
זה לא בעייתי אם זה יהיה בתחילת ימיו? אני מסכים
שזה... אמרתי לא בתחילת ימיו ממש, כי הרי הוא עוד יצא למלחמות, זה אמרתי מפורט. כן.
אז אתה אומר שזה באמת הייתה מלחמה האחרונה שלו?
זה לא. אפשר, אי אפשר לדעת מתי בדיוק זה היה. כן, אפשר לומר שזה למשל היה לפני סיפור דוד ובת שבע, ולכן הוא יושב בירושלים. וזה ממש עושה לימוד זכות גדול על דוד הזה שהוא יושב בירושלים.
אז לא חייב להיות שהוא לא יצא לבחמות, או רק חייב להיות שהוא הסכים, לא שזה קרה בפועל?
גם זה לא יכול להיות, זה לא חייב להיות. מי אמר שהוא הסכים? כתוב שזה מה שהם אמרו. אין לי מושג, לא, אין לנו מידע.
אין לנו מושג. רק עוד שאלה, יכול להיות שהם התכוונו שהוא יהיה פחות פעיל, לא שהוא לא יצא לשדה הקרב, אלא שהוא
יכול להיות. שוב, מכיוון שהכל יכול להיות, אז שום דבר לא יכול להיות, כי אתה יכול לומר מה שאתה רוצה. שאלה גם שזה סיבה. כן, בכל אופן פה זה בוודאי ברצף של מלחמות, שמיד אחרי זה עוד יש עוד. אבל בסדר. יכול להיות דרך אגב שזה בא כדי לתת צידוק למה אחרי זה כל הגיבורים האחרים הורגים את ילידי הרפאה, ואיפה דוד? כן, זה יכול להיות. בכל אופן, אחרי שירת דוד, אנחנו בפרק כ"ג, יש את דברי דוד האחרונים, שהם מן הסתם לקראת סוף ימיו, כי הם דברי דוד האחרונים. ומיד אחרי זה שמות הגיבורים אשר לדוד, שכמובן בתוכם יש גם דברים מאוד מוקדמים, עשאל, שכבר מת בתחילת ימיו, עוד לפני שהוא מולך על כל ישראל. אז עשאל אחי הוא 4:30, ויש עוד כמה כאלה. אוריה החיתי הוא אחד מהגיבורים, הוא לא שרד עד סוף הספר. אז זה לגבי הגיבורים. עכשיו הגענו לפרק כ"ד, שזה בעצם הפרק שאנחנו נוטים לעסוק בו.
שזה מיד אחרי שעברנו לעתיד.
שעברנו לעתיד? אני לא יודע, סוף כהפוך. חזרנו לעבר.
אבל אז אמרת שתראה את דוד האחרונים.
דוד האחרונים, ואז הגיבורים.
אתה אומר שהגיבורים זה שוב עבר?
כן. חלק מהם. חלק לא שרדו, אמרנו. כן, זה כנראה מאוד מוקדם. פרק כ"ד מתחיל כך: ויוסף אף השם לחרות בישראל. מה זה ויוסף אף השם לחרות בישראל?
אחרי מה שהם שאול.
כן, כלומר, אחרי הפעם קודמת שהוא חרה בישראל, נכון? בפרק א' שקראנו, שמתחיל במילים ויהי רעב בימי דוד 3 שנים שנה אחר שנה, ויבקש דוד את בני השם וכולי וכולי וכולי. עכשיו, איך אמרנו שסיפור ההוא נגמר? ויעתר אלוקים לארץ אחריכם. איך הסיפור הזה נגמר? תסתכלו בסוף פרק ד'. ויבן שם דוד מזבח להשם, ויעל עולות ושלמים, ויעתר השם לארץ. אותו ביטוי בדיוק. ותעצר המגפה מעל ישראל. כלומר, יש לנו שני סיפורים, שאף השם חורה בישראל, ואחרי זה אף השם מוסיף לחרות בישראל. ובכל אחד מהם דוד בסופו של דבר נצטרך לטפל בזה בדרך כלשהי, בדרך כלל לא נעימה כל כך, או להוקיע חלק מבני שאול, או ממש ה-70,000 איש ימותו. אבל בסופו של דבר, השם נעתר לארץ בעקבות מעשיו של דוד. עכשיו, מבחינת המבנה של מה שראינו, אפשר להסתכל פה על כל היחידה הזאת, כל פרקים כפה לפרק כפתלת כיחידה אחת, שכמו שקראת לה, נספחים, אבל משום מה אנחנו רואים ממש השוואה בין ההתחלה לסוף, וגם האמצע, אנחנו רואים פה איזה מבנה חייסטי, בגלל שמיד אחרי הסיפור של אחרי לכתוב את זה כדי שזה ברור. נענה את זה, נוסיף קצת לנגזרות פה עוד כמה דברים.
לכתוב גם לפי דעתך איפה נמצא כל פרק בחיי דוד?
בחיי דוד אי אפשר.
לא, מה אתה טוען שיהיו
בה? הרוב הוא מוקדם, יש כל מיני תקופות.
איך אמרת שהנאום האחרון והנאום האחרונים זה דווקא בהתחלה?
לא אמרתי, הם נאום האחרונים.
לא, אמרת שבגלל שמופקת הגיבורים, אז זה כן מדבר על...
לא, יש את היחידה של דברי דוד האחרונים, ואחרי יש את היחידה של הגיבורים. כן, זה היה דברי דוד האחרונים, וזה הגיבורים. אז אתה שואל למה הסדר המוזר הזה? אז יכול להיות שזה התשובה. כלומר, אם אנחנו רואים את החטן, לא יודע איך לקרוא לזה, הרעב, כן, והגיבונים, נקרא זה ככה, ובסוף יש לנו את הסיפור של ה... לא יודע מה, הדבר. כן, וגורן הרדנה. כן. גורן הרדנה, שראינו שיש להם מבנה מקביל. השם חורב ישראל, פה לא כתוב שהוא חורב ישראל, אבל פה כתוב שהוא הוסיף לחרות בישראל. ובסוף ויעתר השם לארץ, או ויעתר אלוקים לארץ. אז זה מין מסגרת לכל היחידות האלה. מיד אחרי הרעה והגיבונים, מה יש לנו?
גיבורים.
את הגיבורים שהורגים את ילידי הרפא, כן? הרפא. ופה כמובן רשימת הגיבורים. כן? ובפנימה יותר יש לנו, אחרי הריגת ילידי הרפא, את שירת דוד. ודברי דוד האחרונים. כן. יש לנו פה בעצם שש יחידות שמחולקות בצורה כזאת. הסדר הכרונולוגי פחות מעניין אותם, אלא יותר המבנה. כן, אז יש פה איזשהו מבנה מסוים, אם אתם רוצים המבנה של נבואת גד. כן, ויש פה איזה סדר מסוים. עכשיו, הדבר וכל הסיפור שאנחנו הולכים ללמוד היום הוא לכאורה חלק מהרצף, והוא בסך הכל עוד מקרה שאף השם חרב העם ודוד טיפל בזה, ובסופו של דבר נעתר השם לארץ. מה אני בא לשלול במה שאני אומר? בא לשלול האפשרות לומר שנניח הסיפור הזה רומז נניח לבניית מקדש, שזה אין לזה זכר. כן, הגורן של הרב נעין, אין שום רמז לזה שהוא הולך להיות מקום מקדש. אחרי שהוא בונה מזבח והשם נעתר לארץ, סגרנו את העניין. נגמר הספר. כלומר, בחירת מקום מקדש, וכל דברים כאלה שמדברים בדרך כלל על הסיפור הזה, אין פה שום זכר. כן, כל מה שאנחנו מקשרים את זה למקדש וכולי, זה הולך להיות בדברי הימים. בסיפור בספר שמואל, לא יודע אם יש איזה משהו מפורש. דבר נוסף רק לגבי ההקבלה הזאת, אני עכשיו נזכר שהרעב היה 3 שנים. וזה מהדברים שהשם מציע לדוד, לבחור. כן, כשהשם מציע לדוד בחירה, אז הוא אומר לו, טוב, זה הברוך הגדול.
שבע שנים רעב,
כן, כשבדברי הימים יהיה כתוב 3 שנים רעב. כן, ומיד אחרי זה אתם רואים 3 חודשים נוסחה לפני צריך, או 3 ימים דבר בעצם. כמה נוסחה לפני צריך לקרדו? מה זה? כמה
נוסחה לפני צריך לקרדו, אם שלום.
זה...
נוסחה לפני צריך לקרדו, אם שלום. זה קרדו על כל 3 דברים,
לא בסוף. הנוסחה לפני צריך? לא הבנתי. ריבדתי אותך גם.
3 חודשים נוסחה לפני צריך, אז זה בואו תובן למה שקרה לו עם אבשלום.
למה?
זה היה שולס לפני זה, זה כמה חודשים,
אני לא יודע, אני לא יודע כמה זה לקח.
כמה חודשים זה קרה.
אבל הוא נעשה.
אנחנו יודעים שזה לא יותר מדי זמן, כי אבשלום מיה, כי אתה יודע הכי טוב גם היא, זה לא בחרי את הבין מיה. אז כנראה שזה...
לא, אז השאלה באמת כמה זה לקח. אני אסתם, אם אנחנו עוקבים אחרי הסדר של האירועים, אז כמה ימים. כן, אז זה רק הדמיון הוא בזה שדוד נס. כן, אתה אומר שצריך על זה שלום. אני יכול לחשוב על סיבה אחת לחשוב ככה, אבל היא מדרשית קצת. מזמור ג' בתהילים, כן, שזה בברוכו מפני אבשלום שמו, נור. מה רבו צריי, קמים קמים עליי וכו'. כן, אז אבשלום הוא צריו. אבל לא יודע אם זה הפשט פה.
אני לא יודע אם זה מדיבר על אבשלום, אבל זה מעניין שאתה חייב קרב 3 דברים האלו.
כן, כן. אבל 7 שנים רב לא היה.
חבל.
עכשיו, איך... דרך אגב, התירוץ של חז"ל למשל, למה פה 7 ובדברי הימים 3 שנים, אמרו לי שבאמת פשוט שניהם קרו. כלומר, היה 3 שנים רעב הראשון, ואז עוד שנה של איזו הפסקה, ואז 3 שנים רעב השני. כן, זה מין שילוב כזה. עכשיו, הקושייה היחידה במקרה הזה זה שהרי לא היה את 3 שנים רעב השני, כי הוא בחר בדבר. אז, קיצור, קשיה. אבל אנחנו לא מתעניינים בזה. בכל אופן,
למה לא לומר שעונש התיאורטית הייתה שיהיה עוד 3 שנים רעב? שזה סך הכל 7.
כי זה לא 7, זה 6.
אפשר לומר, כן, יכול להיות. אבל כן, יכול להיות שעברה שנה כבר, ואז בשנה הזאת הספיקו להגיד את כל האלה, ואז אחרי זה... זה קצת מוזר. די ברור אבל שבעל דברי הימים, כשהוא משנה את זה לשלוש שנים, אז הוא עושה את זה פשוט בגלל הרצף של שלוש שנים, שלושה חודשים, שלושת ימים. אז פשוט יוצר איזה רצף ברור. טוב, אבל אנחנו בפרק א' בדברי הימים א'. פה הסיפור הוא מאוד דומה. יש הבדלים קלים, אבל מה שבעיקר חשוב זה שההמשך הוא פשוט המשך שונה לגמרי. זה לא השם נעתר לארץ וחיו באושר ואושר רצף יום הזה. אלא כל הסיפור הזה נועד למטרה של פתיחה לסיפור. כל הסיפור הזה לפתוח לנו את כל הפרקים הבאים שעוסקים בבניית המקדש. כן, והמשיכו אחרי זה גם עם שלמה. אבל פרקים על גבי פרקים, מבעצם פרק א', סוף פרק א', ועד סוף דברי ימים א', שזה מות דוד, כל כולו יעסוק בדיוק בזה, בבניית המקדש, וזה הפרק שהולך לפתוח את זה. אז כשאנחנו קוראים את הפרק הזה, אנחנו גם הולכים לגלות שיש כל מיני... שינויים קלים ודברים שבעל דברים אנחנו כבר יודעים שהוא עושה, והפעם זה יהיה בהקשר של בית המקדש. לאו דווקא, יהיה עוד הבדלים, אבל אחד הדברים שאנחנו נראה לזה. אז בואו נעקוב בדפים ונקרא את ה... נתחיל לפחות את החטא. נראה מה בואו. אז אני קורא בדברי הימים א', פרק א'. ויעמוד שטן על ישראל, ויסת את דוד למנות את ישראל. כבר זה שונה ממה שמתואר בשמואל. בספר שמואל נאמר, ויוסף אף השם לחרות בישראל, ויסת את דוד בהם למור, לך מנה את ישראל ואת יהודה. עכשיו זה דומה, אבל זה לא לגמרי אותו דבר, ויסת את דוד נשאר, זה כן. אבל שימו לב להבדלים, קודם כל אי אפשר לומר בדברי הימים ויוסף, כי לא היה לפני זה שום דבר, אז זה ודאי אפשר לעשות. אבל מלבד זה, לא כתוב שאף השם חרה אחרם, אלא ויעמוד שטן על ישראל. עכשיו מה זה אומר ויעמוד שטן על ישראל? מה הטכנית זה אומר? ואיזה סוג של שטן? מה האפשרויות בעצם?
רק לי שבין ספירת העם לבין מחובות באופן כללי, ומה שזה נכון גם פה. אז הוא לא אומר את זה, אבל לכאורה אפשר להגיד שהשטן שעמד על ישראל זה צוואי, וזה מה שעשית את דוד בספירת העם, בגלל...
כן, אז זאת אפשרות ראשונה. כלומר, יש בעצם שתי אפשרויות מרכזיות. אחת זה שזה בן אדם, כלומר זה גורם אנושי, נקרא לזה ככה. ואחד זה שזה שטן, במובן של יגער השם דרך השטן. כן, המלאך המוכר לנו מכל מיני מקומות.
הוא מוזכר בתנ"ך חוץ מאיוב?
מה?
הוא מוזכר בתנ"ך מעבר לאיוב?
אז זהו, אז השאלה מה אתה אומר, קודם כל יגער השם דרך השטן, זה לא
בדיוק.
והשטן, השטן בצורה הזאת זה בעיקר באיוב, כן. כי גם ב... האמת גם באיוב, אבל בעיקר בזכריה, השטן הוא לא איזה מין, לא יודע מה, אנטי קריסטוס כזה, כמו בנצרות שיש לנו את הקדוש ברוך הוא, ומולו יש את השטן. אלא השטן זה איזה מין פונקציה, שאחד המלאכים כנראה ממלא, שהוא מסתין, כלומר, הוא הקטגור. ואז בא יהושע הכהן הגדול ועומד בפני מלאך השם, ואז הקטגור בא ואומר את כל מה שיש לו לומר. ועד השם גוער בו. אז יכול להיות שגם ביוב זה גם כן מתאים. כלומר, יוב עושה את כל הדברים בצורה טובה, ובא שטן ומקטרג ואומר, כל זה הוא סתם בגלל שהוא טוב לו. אבל אם לא יהיה לו טוב, אז... עכשיו פה השאלה מה השטן עומד על ישראל ועושה. כלומר, עומד שטן על ישראל. כן, עכשיו יותר מזה כתוב, ויסת את דוד למנות את ישראל. כלומר, השטן כאילו מסית את דוד למנות את ישראל. אז אפשר ללכת לכיוון של מלחמות, ובאמת כאילו זה הסית אותו. אבל המילה להסית קצת מפריעה לי, כלומר, להסית זה כשמישהו בכוונה תחילה גורם לך לעשות איזה משהו. כן, גם בדברי הימים, יש את זה בכמה מקומות, למשל כשאחאב מסית את יהושפט לבוא איתו למלחמה ברמות גלעד. כן, למרות שעכשיו שאני חושב על זה, יש מקרה אחר, באותו פרק בדיוק, שאולי יכול לעזור לנו, שיהושפט הרי מתחפש לאחאב, אתם מכירים את הסיפור? כן. יהושפט מתחפש לאחאב, אחאב מתחפש ליהושפט, ואז כל אנשי מלך ארם, שנאמר להם במפורש, לעלות על מלך ישראל, באים על יהושפט להרוג אותו, כמו שראוי לעשות. ומיד הוא זועק, ובספר מלכים כתוב שאחרי שהוא זעק, אז הם הכירו כי לא מלך ישראל הוא, והולכים ממנו. בדברי הימים, הוא הפך את הזעקה הזאת לזעקה להשם, ואז כאילו, והשם עזרו, ועשיתם אלוקים ממנו. כלומר, השם הסית אותם ממנו. כן, אז השאלה מה זה להסית אותם ממנו, האם זה כאילו... להכניס להם איזה דעת כזאת ללכת, או לא יודע מה. אז יכול להיות שזה הסתה לא במובן של בן אדם שמסית ומדיח. למה זה מדיח מדבר המלך שהיה להם? הרי המלך אמר להם, תלכו למלחמות מלך ישראל לבדו.
כן.
כאשר הוא מסיד, כאשר הוא מסיד ממנו.
כן, אבל זה לא היה מעשה שבן אדם אומר משהו למישהו כדי לשכנע. זה לא היה שכנוע.
בסדר, גם כאן ודאי שם שכנוע על...
ודאי.
לא, לא, סליחה, סליחה.
חלק מהמפרשים אומרים שכן. אז כאן אני לא
יודע. שמואל כאן.
כן. עכשיו יותר מזה, השם, כשבספר שמואל השם חורה בעם, אף השם חורה בעם, אז ויעש את דוד, זה השם, מסית את דוד בהם למור, לך מנה את ישראל ואת יהודה. זה כמעט כאילו הוא אומר לו, משפט, למור, לך מנה את ישראל ואת יהודה. כן? בדברי מי זה כבר פחות קצת ברור.
ויעש את זה לא... אני קורא זה לא משפט של השם, אבל היה לו משפט של דוד, אבל הוא מסית את דוד לבוא את המשפט הזה.
למי הוא אמר את זה?
אה,
אולי לא מעט את יהודה?
לא, עוד לא.
אה.
לא, לא, לא. עכשיו, דבר נוסף שצריך רק לעמוד ולומר זה שבמקום למנות את ישראל ואת יהודה אז הוא מונה את ישראל. כן, עכשיו חשוב. מה זה חשוב?
זה שזה הולך לפגוע בהם.
במי?
מה?
ולכן הוא מוריד את יהודה? מה
הקשקל?
יש שני דברים שצריך לומר. קודם כל, בדברי הימים, יהודה היא ישראל. כלומר, אחרי זה שיהיה פילוג בממלכה, אז ממלכת יהודה הרבה פעמים תקרא ממלכת ישראל, ומלך יהודה יקרא הרבה פעמים מלך ישראל. כי זה כאילו ישראל האמיתי. כן, אומנם זה מושג ששמעון קצת מהנצרות, אבל בכל אופן בהקשר הזה זה מובן אחר. כלומר, יש לנו עם ישראל שהם עובדי השם ועובדים את השם כמו שצריך, והם נמצאים בממלכת יהודה. כן, וכל החוטאים נמצאים בממלכת ישראל. אז בעצם ישראל נמצא ביהודה. אז פה כשאומרים ישראל מתכוונים להכל, ויהודה בפנים. בספר שמואל הוא כבר מחלק בין ישראל לבין יהודה. עכשיו גם אנחנו נראה את זה במפקד עצמו, כשאנחנו נראה. שבספר שמואל יש חלוקה ממש מפורשת בין ישראל לבין יהודה. גם אצלנו יש, אבל ישראל מכיל את יהודה. ככה נראה לפה. אנחנו נראה עוד רגע מה מדובר.
למנות את העם לפני מלחמה זה דבר שהוא
חופש עליו, זה לא כן. נכון. אז זה באמת, אתה מוביל אותנו לשאלה של מה הבעיה בכלל במפקד של העם. מה יכול להיות הבעיה?
לא במפקד של העם, במפקד של העם לפני מלחמה.
במפקד של העם לפני מלחמה אתה אומר שזה בסדר, ובמקום אחר לא.
לכאורה.
טוב, זה מוזר, שהרבה פעמים פקדו את העם לא לפני מלחמה.
אבל בצורה מסוימת.
מה זה בצורה מסוימת?
לא ספרו אותם אחד, שתיים, שלוש.
ופה כן?
אני לא יודע. אבל זה לא היה בצורה מכנסת את השקל.
לא, בטוח. אני לא יודע, אשמח מה אתה אומר על דברים, אבל אני יודע שמיד אחרי זה...
כי מחצית השקל מובד.
מובד, לא הולכים בספק. בוא נעשה סדר, אנחנו נגיע גם לזה, רק אני רוצה. שתהיה יותר מסודר וברור. כדי שנבין עד כמה אנחנו לא מבינים. כי אני אומר לכם מראש, אין לי מושג ירוק מה הבעיה במפקד של העם. אני יכול להציע כל מיני אפשרויות, אבל כל אחת מהן בעיותיה בצידה. בואו נציע כמובן ההצעה הראשונה של מה הבעיות עם המפקד של העם. הדבר הראשון שעולה לכולם זה פרשת כתיסא. כן, אסור לפקוד את העם שלא בדרך של מחצית השקל.
זה לא ברור משל מה פרשים.
למה?
כי זה לא מדבר על מניין לאורך ימים ושנים.
זה מדבר על מניין
ספציפית, לא?
לא. דווקא שם, כי תצא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו. כלומר, כשאתה פוקד אותם לפקודיהם, אז אם אתה לא תיתן להם כופר נפש, שיחפר על הנפש שלהם, שיחסה על הנפש שלהם, אז זה מיד יגרום לנגף. כן, וזה לא דבר כל כך מוזר להבין. יש לי בעיה אחרת עם כי תצא, בעיה הרבה יותר מהותית, אבל... ובגלל זה יש הרבה שמציעים שזאת הבעיה. כלומר, דוד לא פקד אותם בדרך הנכונה. כן, זה נקרא לזה כתיסא.
לא בעיה מהותית.
בעיה מהותית זה לא סביר. זה נראה עוד מעט בפסוקים, זה פשוט לא...
אין אפשרות הזאת, אתה יודע.
כן, כלומר, כתיסא...
מניעה שלא כדר...
ניסו לפקוד שלא באמצעות...
מחצית
השקל. כן. איזה עוד אפשרויות יש לי? מה הבעיה בלפקוד את העם? עכשיו, זאת הבעיה המרכזית בבעיה הזאת. שכולם אומרים, יש לי את כתיסא. כן, וזה באמת הדבר היחיד שאפשר להעלות דעתנו. מה יכול להיות בעיה במפקד?
יש.
יש את העניין של הגאווה, נכון? כי יכול, הוא סופר את העם כדי לראות כמה נתינים יש לו. יכול להיות או גאווה, או עניין של, לא יודע מה, להעביד את ישראל, אם המטרה של זה, לא יודע מה, נניח מיסים או כל מיני דברים כאלה. אבל יש גאווה. מה זה?
מה שרבין הניתי הזה שזה כן הייתה מניעה לצורך מלחמה וזה הייתה בעיה שדוד הוא הסביר מה הבעייתי בזה שדוד יצא למלחמות עכשיו.
אוקיי, מה? מעניין אם הוא יגיד אותו דבר שאני יכול להגיד.
מה שהוא אמר זה שהוא קישר את זה למה שחזל אמרו על סוריה, שזה לא חלק מארץ ישראל, הוא אמר שדוד עכשיו ביסס את הממלכה שלו, הוא הגן, ו... אני לא זוכר בדיוק מה שהוא אמר, או שהוא אמר שהוא היה צריך עכשיו להתעסק במלחמות פנים ישראליים, או שהוא היה צריך להתעסק עכשיו בדברים חברתיים, רוחניים, ולא במלחמות עכשיו, אבל זה שהוא עכשיו יוצא למלחמות
במקדש שלו, לא?
שיש לו דברים יותר חשובים לעשות, זה הייתה הבעיה פה.
כלומר, זה מתוך הנחה שזה קרה בדיוק באותו זמן מסוים.
כן,
שזה... לך תדע.
ממש זה הייתה סוף, באותו מלחמות.
כן, ודאי לפי דברי הימים זה לא. כלומר, לפי דברי הימים זה קרה אחרי המלחמות, ומיד הוא מגלה שזה מקום המקדש, אז הוא הולך לבנות כבר את המקדש. כן, אז זה לגבי זה. מה עוד יכול להיות?
יש שם העניין הידוע של... שהוא לא מייד.
עין הרע.
של זה ש... מה? עין הרע, לא יודע מה
היה. עין הרע זה זה. כלומר, עוד מעט אני אסביר למה, אבל זה ממש זה. כן.
זה שברגע שמונים את העם, צריך לעשות את זה בצורה מסוימות, שהם... שיש בתוכן התארות ו...
זה בעצם זה.
בסדר,
זה דומה.
אם ככה דומים כתפיסה סבבה, אין בעיה.
אני לא מבין את זה ככה ממש, אבל זה אותו רעיון שכשפוקדים את העם, אז משהו קורה, משהו, לא יודע, נקרא לזה מיסטי.
בסדר.
משהו זה, וצריך להגן מפניו. כן? וכל זה כמובן...
זה האיסור עצמו, בקיצור. לא צריך את הסברה, כי זה השורש.
מה שאמרתי עכשיו זה שזה לא שצריך למנות אותם בדרך לא ישירה, אלא שצריך לחפר על זה שפוקדים אותם בכלל, על ידי מסירת כסף.
לא הבנתי.
אמרת, העניין בנחיצת מחצית השקל זה לא כדי למנות אותם בדרך לא ישירה, אלא כדי לחפר על זה שמונים אותם?
אני לא חושב שזה כדי למנות אותם בדרך לא ישירה. כלומר, כשאתה פוקד אותם, זה מה שהפסוקים אומרים.
אז זה פשוט השנייה שמעתי.
בואו נראה על הפסוקים, נראה בעצמי, כן? פרשת כי תישא. כן. פשוטה שנייה רק נקרא, זה קטע קצר. עוד עוד כדי מבנים. אנחנו בפרשת כי תישא, זה פרק למד פסוק י"א. וידבר השם למשה לאמור. כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, כלומר שאתה תפקוד את בני ישראל. כן? ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם. כשפוקדים אותם, אז כל אחד צריך גם לתת
כופר נפש.
ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. כלומר, כשאתה פוקד אותם, אז הם נותנים כופר נפש כדי שלא ייפגעו. זה ייתנו, כל העובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גרה שקל, מחצית השקל תרומה להשם. כל העובר על הפקודים, מבין 20 שנה ומעלה, ייתן תרומת השם. להשאיר לו הרבה, ועד על היום איבי מחצית השקל, לתת את תרומת השם לחפר על נפשותיכם. ולקחת את כסף הכיפורים, ומה עושים איתו אחרי זה? והיה לבני ישראל זיכרון לפני השם לחפר על נפשותיכם. כלומר, זה בא לחפר, להסתיר, לחסות על הנפש שלא תיפגע, משהו כזה. לחפר על הנפש. וכיף. ו... בהקשר לזה לא כזה מסובך. בכל אופן, אז גאווה זה אפשרות נוספת. כאילו, או שהגאווה כי יש לו הרבה אנשים והרבה נתינים, והוא לא יודע, יכול לקבל גם הרבה מיסים, אני לא יודע מה. ויש לו הרבה עבדים, עוד מעט נראה גם רמז לזה. או כי יש לו הרבה לוחמים, כלומר זה יכול להיות או עבדים או לוחמים. כלומר, נתנו בעצם בשאלה, האם הבעיה פה זה המלחמות, כמו שמנסים לומר כאן, אבל פה שמין עבדות. עכשיו זה שזה נמצא אחרי המלחמות, רומז לזה שאולי מדובר דווקא על עבדים. כן, ומצד שני, אם זה מדובר על לקראת מלחמה, אז נשאלת השאלה לקראת איזה מלחמה. בכל אופן, כן.
השאלה למה העם נענש על מה שדוד עשה זה שאלה נפרדת, או זה חלק מהשאלה הזאת?
למה דוד נענש על מה ש...
לא,
העם נענש על מה שדוד עשה?
כן.
זאת שאלה בכל מקרה, זה נכון. דוד עצמו שואל אותה. כן, ואלה הצאן מה עשו. אז...
מה בא לפירת לוחמים לפני מלחמה? מצד גאווה, איזה גאווה יש פה?
לא, השאלה אם זה בשביל סתם לספור כדי לדעת כמה לוחמים. אוקיי, עכשיו אתה יוצא למלחמה ואתה רוצה לדעת כמה יש לך. כי הרי זה לא באמת רלוונטי לספור את הלוחמים בארץ. זה רלוונטי לספור מי שהגיע. כן, כולם באים למלחמה, נמצאים פה, תספור אותם. זה מה שבדרך כלל עושים. פוקדים את הצבא שמגיע. כן, נראה לי שזה גם אפילו חלק מדיני מלחמה, לא?
כן, אבל אם אתה מדבר במיוחד לפני מלחמה, אז עדיף לך לבדוק קודם כל מה יש לפני שפוקד אותם כשמי שהגיע. כי אז אתה יודע איזה צבא ואיך לארגן אותו כשהם מגיעים.
אני לא בטוח שזה עובד אז ככה.
מה זה עובד? פה במדינה שלנו זה עובד ככה, אתה יודע כמה אנשים...
היום, לא, זה עולם אחר. אז בזמנו, אז כל אחד היה את השדה שלו וזה, ולא כולם יכלו להגיע למלחמה. כן, זה לא היה משהו שאפשר לדאוג לו כל כך. בטח לא בשעת מלחמה. ואתה פשוט היית צריך לבנות על זה שאנשים יגיעו. מה שדוד ימציא, לראשונה, זה צבא קבע. כן, זה בעצם אחד החידושים של דוד. צבא קבע. אבל עקרונית עזב, בתנ"ך משמע שהיה לנו צבא שמבוסס על מתנדבים עד בערך ימי דוד, ומשם פשוט כאילו זה היה צבא קבע מסודר. כן. בסדר. אז זה חלק מהשורה, יש עוד כל מיני אפשרויות אבל אני לא קטנתי אותן, כי אם אני לא זוכר אותן זה כנראה היה ממש לא משכנע. וגם זה הולך לא להיות משכנע, אבל אנחנו נבדוק את זה עוד רגע. בואו נמשיך ונראה מה קורה. ויאמר דוד אל יואב אל שרי העם. כן, זה בדברי הימים. בניגוד לשמואל שכתוב ויאמר המלך אל יואב, שר החיל אשר איתו, וזהו. כן, לכו ספרו, זה הכל ברבים עכשיו, לכו ספרו את ישראל מבאר שבע ועד דן, זה הפוך משמואל, מדן ועד באר שבע, והביאו אליי ואדעה את מספרם. כן, לכו תביאו לי את המספר שלהם. ממנה שבמקום לפקוד, הוא אומר לכו ספרו. לא פיקדו את העם, אלא... ספרו, יכול להיות שיש הבדל, זה דווקא נראה לי שהרב דן אומר שיש הבדל. לפקוד זה לדעת המספר. לספור זה לעשות טרנספר. ככה זכור לי משמו, אני יכול להיות שאני טועה, שזה גם מה שקורה אחרי זה כשדוד סופר את כל הגרים אשר בארץ ישראל. אז הוא לא סופר כדי לדעת כמה יש, אלא סופר אותם אחד, שתיים, ומביא אותם אליו. כדי לעבדות, לעבוד. כן, אז יכול להיות שפה זה דבר באמת לעבדות.
אני יודע שהוא לא מוסיף עם, לא?
מה זה?
לא מוסיף מספר רם, ודעתי מספר רם.
כן, כן, לא, אני מבין שזה כאילו...
זה אולי כאילו פה יותר הוכחה שזה לוחמים או עבדים, בהכרח מאשר...
עכשיו זהו, מה באמת, חבל לדבר ככה מדיוקים קטנים, כשיש לנו את מה שיואב אומר לו במפורש. בא יואב ואומר לו את הביקורת שלו על מה שהוא רוצה לעשות. אני אקרא בשמואל קודם, ואומר יואב אל המלך, ויוסף השם אלוקיך אל העם כהם וכהם 100 פעמים, ועיני אדוני המלך רואות. ואדוני המלך, למה חפץ בדבר הזה? מה הטיעון שלו בעצם, אם יש לו בכלל?
הוא חש שהוא היה בדבר הסמוי מנה.
זה הטיעון שלו. הבנתי. טוב.
שיח סמוי.
שברגע שאתה פוקד אותם, אז זה יפגע בהם. כלומר, זה יגרום להורדה במספר, או מה?
לא, הוא מת. כאילו, לא בדיוק ככה. הוא אומר, איך הצורך בזה לפרע? כאילו, אנחנו רוצים שיוסף, מה אתה צריך לדעת כמה יש לך? כמה שיותר, יותר טוב. שישה.
הבנתי. למרות שבאלו לגחה, אם אני הייתי דוד, אני לא הייתי משתכנע בזה בגרוש. אין בו שום טיעון. למה אתה רוצה את זה? אתה דעת כך וכך ואתה תתן תתן, אתה רוצה לפקוד תתן, ודעת כמה יש. יש סיבות. וזה נשמע כאילו אין פה שום תירוץ. בכל אופן, אם אנחנו נסתכל במה שבא דברי הימים עשה עם זה, אז נראה יותר תוכן. ויאמר יואב, יוסף השם על עמו כהם 100 פעמים. כן, זה לא כהם וכהם 100 פעמים, אלא רק כהם 100 פעמים, אבל אנחנו נשרוד. הלא אדוני המלך, כולם לאדוני, לעבדים. למה יבקש את אדוני? למה יהיה לאשמה לישראל? ויש פה שני דברים בולטים. אחד, זה אומר, הרי כולם לך על העבדים, למה אתה צריך כאילו לספור אותם, כאילו אתה צריך לדעת כמה עבדים יש לך. זה מאוד נוטה לכיוון שדווקא הוא רוצה לדעת כמה עבדים יש לך. כולם לך לעבדים, אתה לא באמת צריך את זה. זה לא מחזק אצלך איזשהו, לא יודע מה, עניין...
לא ממש חיזוק, לא ממש חיזוק לעבדים.
למה?
לא, מי שגר באיזשהו סתם מסדר ועובד, לא בדיוק אוהב את דוד.
זה בדיוק בזה. זה בדיוק אומר עבד לדוד. כשהוא עובד את השדה שלו ואחרי זה מעלה מיסים למלך, זה עבד לדוד.
נו. ואתה אומר לנו, מה זה שאומר שכולם עבדים?
אז מה אכפת לך כמה אנשים עכשיו עליהם? כולם עובדים לך לעבדים, מה אתה צריך עכשיו לדעת את המספר המדויק? כן, מביאים, מה שיבוא, הוא יבוא.
זאת, אבל לא טענה למה לא, זה טענה שזה מיותר.
זה טענה שזה מיותר, אבל מה שיותר חשוב, זה טענה שמוכיחה מה לפחות יואב חושב שהמטרה של לשמה דוד עושה את זה. כלומר, זה מעיד על מה המטרה של דוד. זה מה שמתכוון. כלומר, פה, אם אנחנו מדברים על השאלה מה אחרת, אנחנו צריכים להבין גם למה דוד עושה את זה. לכן, ראיתי, מה הבעיה? פקדו אנשים הרבה פעמים.
לכאורה, טענת יואב הוכיחה שאם לא כולם היו לעבדים, אז כן היה סיבה לספור אותם.
והסיבה הזאת לכאורה היא
לא, שהם לא היו לעבדים, אין דבר כזה. אם הוא מלך אז הם עבדים, אם הם לא עבדים שלו אז הם לא
מלך. יש סיבה לספור את העם, שאם חצי מאנשים מעלים לחמאס, אז אתה רוצה לדעת כמה אמורים לעלות לחמאס כדי שתוכל לעשות משהו בעניין, אז לכאורה טענת יואב היא, כולם עובדים אותך, כולם נאמנים לך, אין סיבה לדעת כמה יש.
זה רק לחזק את העניין, זה מצוין. אבל מה שיותר חשוב זה הסוף. למה יבקש זאת אדוני? למה יהיה לאשמה לישראל? כלומר, יואב אומר שזה יהיה לאשמה לישראל. יש פה איזה אשמה לישראל אם הם יפקדו אותה.
נו, מה שאומר שלא כולם ממש עבדים, לא כולם מעלינו מיסים, אולי זה יהיה אשמה לישראל.
כלומר שיגלו שהם מעלים ממס.
כן.
אז הטענה בדיוק בהפך. למה כן לבדוק?
זהו. אתה אומר שזה לא עניין של אשמה כאילו שהקדוש ברוך הוא יכנס, אלא למה יהיה לאשמה לישראל שדוד יגלה.
כן, כי התפדרת עד עכשיו. לכאורה, כאילו מה שאתה אומר, מה זה להביא כולם עבדים? אני רוצה לדעת שכולם עבדים, אני רוצה לראות שכולם מעלים לימה.
הבנתי. אז טוב, קודם כל לאשמה לישראל זה ביטוי שבדרך כלל מתקשר
לא, ברור לי, אני אומר, גם אני חושב שאתם מקודם, העבדים, הוא כל מסתדר, זה לא טענה למה לא נספור אותם, אז הם עבדים, אני רוצה לדעת כמה כל אחד מעל...
פה באמת הכל תלוי בשאלה של המסיבות. כלומר, אנחנו לא יודעים מה באמת גרמנו לספור את העם, למה הוא רוצה. מה זה הטען הזה שגרמנו לרצות? הרי דוד עצמו, אם היית שואל אותו, הוא לא אומר סתם, אני רוצה כי בא לי, כי שטן סיטוס. היה לו סיבות מן הסתם. אנחנו לא מקבלים את הסיבות האלה, ואנחנו קוראים אותם ככה בדלת האחורית, בלי להבין בכלל מתוך רמזים מה בדיוק זה בא. עוד נראה עוד קצת רמזים, אבל עדיין יהיה קשה מאוד להכריע. בכל אופן, דבר אחד שמאוד ברור, זה שזה לא עבד. וחזק דבר המלך אל יואב, או הוא דבר המלך חזק אל יואב, ויצא יואב ויתהלך בכל ישראל ויבוא ירושלים. כן, אז הוא הולך ופוקד את העם. עכשיו, דבר אחד שבטוח אפשר למחוק מפה, לפי מה שקראנו עד עכשיו, זה את...
חכמים?
לא.
לא. לא נראה.
את כתיסה. רחמנא ליצלן. זה לא יעלה על הדעת שזה בכלל אפשרי. עכשיו תגידו לי למה.
למה?
כי הוא בא פה לפני היציאה.
תענו לעצמכם.
הוא בא פה לפני היציאה, הספירה.
ו?
אם זה... תוך כדי הספירה זה מובן, שאתה לא ספור אותם דרך הנכונה, אבל אם ניסה לספור אותם מחצה שקל, ספור אותם מחצה שקל.
כן, אם הביקורת של יואב הייתה על מה, למה אתה סופר אותם בלי מחצית השקל? אז דוד לא אמור להגיד, לא, אני רוצה לפקוד אותם בלי מחצית השקל. מלבד זה שזה לא נאמר פה, זה גם, מה אכפת לו, מה זה, זה... פשוט הוא אומר לו בכל זאת, אני רוצה לפקוד את העם, וזאת הבעיה. כלומר, אין פה שום זכר לדרך הפקידה או שיש בזוג. פשוט אין שום קשר. וגם אם דוד נניח לא יודע מה שכח, לא רוצה לספור נכון, ואז יואב אומר לו, לא, למה אתה סופר ככה? בוא לספור אחרת, אז מן הסתם דוד אומר לו, טוב בסדר, הייתה שתספור.
אז רוצה לנו כל דרך שהוא באמת ספר עם חצי שקל?
לא אכפת לי, זה פשוט לא משנה, זה רק לא הסיפור, זה לא החטא.
אבל אולי זה העונש.
מה? העונש... לא הבנתי, מה העונש?
אולי זה לא החטא, אבל העונש של התרור אחר...
כלומר, בא יואב ואומר לו, למה אתה פוקד את העם, הרי זה יהיה לאשמה לישראל. למה זה יהיה לאשמה לישראל? כי לא נעשה את זה עם חצי שקל,
אני לא יודע, אבל בסופו של דבר, כתוב לך, בטיסה של לספור את השקל, יהיה עליהם...
מצוין, אבל אני אומר, אבל יואב עצמו אומר שזה יהיה לאשמה לישראל בלי קשר למחצית השקל, אלא יצא מהמפקד, נכון? כלומר, גם לפקוד במחצית השקל, הוא לא דן בזה אפילו. הוא פשוט אומר, זה יהיה לאשמה לישראל עצם הפקידה. וזה בסופו של דבר מה שיגרום לנגף. אז אם הוא באמת חושש שהנגף יקרה בגלל שהוא לא סופר אותם נכון, שיספור אותם נכון, אלא שכל הסיפור פה ממש מוביל לזה שההסתה של השטן והבעיה של יואב עם מה שדוד עושה, הכל קשור למפקד עצמו. אין זכר לבעיה בדרך הפקידה. אם הייתה בעיה בדרך הפקידה ויואב כל כך הפריע לו, יואב הולך לספור, שיספור נכון. כן, אז זה פשוט, כל הסיפור לא מוביל לשם לכם, לא קשור לשם לכם. הבעיה היא בזה שבכלל סופרים את העם, וזה יהיה לאשמה לישראל. וגם, להסיט את דרימנות את ישראל זה הבעיה. ויעש את דוד למנות את ישראל. לא, ויעש את דוד למנות את ישראל בלי מחצית השקל. זה להכניס לפה משהו שפשוט לא כתוב. בכל אופן, אתם רואים שנמחק פה כל הקטע בולט בצד ימין של הדרך שהם עברו. כן, ויצא יואב ושרי החי לפני המלך לפקוד את העם את ישראל, ויבוא את הירדן, ויחנו בהרוער, ימין העיר שבתוך נחל הגד, ויעזר וכולי וכולי וכולי. וישוטו בכל הארץ, ויבואו מקצה 9 חודשים ו-20 יום בירושלים. שזה דרך אגב, אם שאלו אתכם איפה כתוב יום ירושלים בתנ"ך, אז זה המקום השני שזה מוכר. טוב, בראשון אתם מכירים מן הסתם, אבל זה המקום הפחות מוכר.
מה הראשון?
מה הראשון? אתה צריך לזכור.
זה כתוב פירוש, שתהיה מירושלים דרך.
אתה מזה?
לך?
לא.
אין לך שמרדת.
מה?
זה שמרדת לך, אתה חכה.
לא, המקום השני, אבל לא בשמרדת.
מה? לא יודע, אני מתכוון לך, זה יהיה המקום השלישי. נו, למה? זה יש
לך. לא, אין לך.
אוקיי, אתה אומר שיש יותר משניים כאילו.
יש שניים.
אוקיי, רן. יש יותר, למה? זכור שאתה מבין את
המקום השני? נכון, שזה איפה?
שלישי, זה בתהילים, סליחה.
זה בתהילים, אבל איפה השני? אם זה השלישי, אז זה צריך להיות שני.
לא, אין בעיה, אני חשבתי שאתה אומר שזה השני, ויש עוד אחד.
זה השני, אחד
אז. יפה, אז יש יותר משניים, בסדר.
יש אחד בתהילים ואחד פה.
אבל אחד פה זה לא בדברים, זה בשמואל בית, אז זה לא חסר כרונולוגי, סליחה.
זה בשמואל בית, זה לא חסר כרונולוגי של ה...
זה לא חסר כרונולוגי, אוקיי, סבבה.
זה לא חסר כרונולוגי, זה סדר של מה שזוכרים, כן?
כן, סבבה.
זכור השם לפני את יום ירושלים, אז זה זוכרים. כן, וזה לא זוכרים.
טוב.
יפה. בכל אופן, בספר דברי הימים יואב עצמו הולך ועושה את המפקד ובא לירושלים. המפקד גם כמספר האנשים שונה פה. אתם רואים מה קורה בספר שמואל. ויתן יואב את מספר מפקד העם אל המלך. ותהי ישראל 800,000 איש חיל שולף חרב. ויש יהודה 500,000 איש. כלומר 800,000 מישראל, 500,000 מיהודה. ולעומת זאת בדברי הימים, ויתן יואב את מספר מפקד העם אל דוד. ויהי כל ישראל 1,100,000 איש שולף חרב. שזה הרבה. 1,100,000, שזה המספר הכי גדול בתנ"ך. ויהודה 470,000 איש שולף חרב. עכשיו, הרבה מדברים על זה שזה פשוט לא סביר שיהודה היה 460,000 וכל ישראל 1,100, אלא כנראה שיהודה היה 470,000 מתוך ה-1,100. כן, כלומר, בניגוד לשמואל שזה זה פלוס זה, אם בשמואל היה לנו 800,000 ויהודה 500,000.
למה זה סביר יותר שזה מתוך ה-1,100,000?
איך הוא נעשה לעשות יהודה יותר גדול?
רגע, אני אגיד לכם עוד רגע למה. כן, אז יש לנו 800,000 איש שולף חרב ו-500,000 שזה ביחד. למה?
מיליון ו-300 של שמואל. ולעומת זאת בדברי הימים יש לנו את כל ישראל שזה 1,100,000 ויהודה שזה מתוך
470.
זה בעצם 470. עכשיו, זה מתוך זה. עכשיו, השאלה היא מה ההבדל בין זה לזה, אם אני צודק. כלומר, אם באמת 1,100,000 איש זה כולם, אז למה פה יש לנו 1,300,000? ובדברי הימים, לעומת זה יש רק 1,100,000. לאן אין לנו 200,000? שזה יפה גם דרך אגב, בגלל שאם באמת סופרים, כאילו, מיליון ו... סליחה, 1,300,000, זה יכול להיות כאילו 100,000 לכל שבט, כביכול. כן, כאילו, יש לנו 13 שבטים, כי הרי אפרים הם נשבט, לוי, תוך זה וזה. 1,300,000. אז מה קרה כאן?
לבי מי ימין לא לפתור.
אבל... אבל...
גם דבר ימין חושב.
אבל זה לא דרך כשלט כי יהודה זה כאילו שליש בהם.
נכון, זה רק רעיוני. כן? הם גם לא היו בדיוק 1,300,000. אל תדע. כן, אז זה חלק מהמניין במספרים בתנ"ך, שאתה אסור לך להבין להם, בעיקר אם הם בדבריהם. נכון, נראה... עוד אראה לך תועבות גדולות מאלה. כן? דברים מזעזעים במספרים בדברי הימים. מיליונים שנטבחים ביום. כן, אתם... תמימים ככה, בדברי עם א', דברי עם ב' הולך להיות עושר גדול. תחזרו מהצבא. טוב,
אז מה זה הצבא שזה
פתוח? תבואו מהצבא.
אז מה, מה?
מה זה הצבא שזה פתוח?
אז הפסוק הבא, תסתכלו. כן, ולוי ובנימין לא פקד בתוכם, כי נתעב דבר המלך את יואב. יואב מתעב, כן, אני אראה לכם תועבות גדולות מאלה. אז הוא מתעב את דבר המלך, כלומר הוא לא בעד בכלל, ומגישים לנו את זה שוב ושוב. ולכן הוא גם לא פקד את לוי ואת בנימין. כלומר, שני שבטים הוא הוריד, וזה לכן השאיר לנו רק 1,100,000 איש. זה באופן לא מפתיע.
אז איך השבטים את המספר של...
של לוי ובנימין?
זאת אומרת, למה הספר השני כן?
ברור שזה לא הספר השני כן, אלא הספר הזה כן. כלומר, ספר שמואל, פשוט נאמר 800,000 ו-500,000.
ספר שמואל
נכתב... אולי היה לו איזה עניין של 1,300,000 זה לכל העם ביחד. אבל אם באמת כן, אם לא, אני לא יודע. בעל דברי הימים עשה מזה את המשחק שלו כשהוא הוריד 200,000 ואז הוריד שני שבטים.
לא הבנתי, כמה שבטים יכולים להיכנס לתוך יהודה? יהודה, בנימין, לוי, שמעון, ואני מגזים, לא?
אתה לא צריך להגזים, 400,000, אז כאילו הנה. אתה אומר 470,000? בסדר, 70,000 הולכים למות עוד רגע.
לא,
זה לא נורא.
לא, זה בדברי הימים זה הגיוני.
כן.
ואיך קוראים לזה?
שזה מעניין בעיקר ולא העובדה שזה דברי הימים. וכמו שאמרתי, בדברי הימים כל הסיפור הזה מכין לבניית המקדש. כן, אז באופן לא מפתיע הוא לא מוכן לפקוד את שני השבטים האלה. למרות שחזל מביא סיבה אחרת למה לא למנות את בנימין. כי...
שאול?
אנחנו לא אוהבים את שאול ולכן אנחנו לא רוצים שימותו מבנימין.
אנחנו יודעים שאני רואה לא שלט את בהן.
ש?
אני רואה לא שלט את בהן.
לא, אני חייב משהו. שרו מעט מאוד בנימין. חזל אומרים באמת את פילגש בגבעה, כלומר, לפי השיטה בחזל שאומרת שזה היה בסוף תקופת השופטים, כלומר, מיד אחרי זה היה
איזה...
כי מסכנים, כבר סבלו מספיק. זה בדיוק מה שאומרים שם, כלומר, כאילו אמר, אם יהיה נגף, אז לפחות שבנימין ינצלו, שישאר במשהו.
גם מעט מאוד,
פשוט מעט מאוד, הם לא מגיעים למספרים
שלנו. הם אמורים להיות, הרי שאול...
למה? כי... אני אגיד לך, כי כששאול, כששאול נבחר להיות מלך, הוא אומר ש...
הוא אומר, זה שבטי ישראל.
כן, אני לא יודע אם זה אומר מספרית.
אני לא אומר מספרית, וגם אם זה אומר מספרית, זה לא אומר שהם 20 אלף אלא...
אבל כמה דורות הם?
מה?
כמה דורות הם? תחשוב רגע.
כמה דורות מאז פילגש בגבעה?
מעט מאוד, שאול היה אחד מהם.
נכון, 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 נכון.
למה, שאול היה...
נכון, נכון, נכון.
זה 400 שנה, 300 שנה.
לא ברור, שאול היה אחד שם.
לא, לא, זה לא ברור, כי אנחנו לא יודעים, כי... אם אני לא טועה, תקן...
רשי כותב שם...
שנייה, אם אני לא טועה, אז המספר של השנים, מיציאת מצרים, עד בניית בית המקדש, שלמה בית לארון ב-80 שנה, אני צריך לדעת עכשיו?
כתוב בשלמה של ארון
ב-80. כתוב בשלמה, אוקיי, סבב, יפה. עכשיו, הסכום של המספרים האלה ארון ב-80 שנה, אני לא בטוח, לא רואה, כי אני חושב שזה מסתדר רק אם אנחנו סופרים את ה... את השנים של ה... של... בספר שופטים, אנחנו מחברים את הארבעים שנה, ה-80 שנה.
כן ולא. לא מחברים, אבל... עדיין יוצא שם איזה 200 שנה.
לא, כי לפי זה יוצא שפילגש בגבעה נמצאת לקורס.
לא, ממש לא.
התייחסות.
הבעיה, שוב, פילגש בגבעה קרה בתחילת תקופת השופטים, לא בגלל ש... לא יודע מה, יש לנו איזה עניין. כי בסיפור עצמו יש פרטים שלא יכול להיות שיהיו אחר. פנחס אולי. תגיד, הוא היה אליהו. לא נראה לי הפשט, ככה. שיחס עוד חי וקיים ונורא
וקדוש. כן, אבל אני אומר שבצורת הסיפור, ולפי חיבורי השנים, הוא כנראה שיתייחסו בצורה כרונולוגית. לפחות אני לא אומר שזה נכון שזה כרונולוגית שם.
שוב, כדי לומר את זה, אתה צריך להגיד כמה דברים שלא כל כך מסתדרים. למשל, להחיות את פנחס ככה לאורך ימים ושנים. וזה יש עוד כמה סיבות. מלבד העובדה שהסיפור השני, על בני דן ומיכה, שהוא גם כן ביחד איתו ברצף אחד, הוא ודאי קרה בתחילת השופטים, בתחילת השופטים. למעשה הסיפור של
לא, ברור לי שזה
קרה בתחילת
השופטים,
אין
לי ספק בזה.
אז
לא הבנתי
מה אתה
מנסה לומר. כן, אבל רשי אומר שזה בסוף.
רשי אומר שזה בהתחלה.
למה, רשי שאומר ששאול אומר ליונתן בן אבת המרדות, אומר יוחד את זה שהיא כאילו, אני יודע שם שמיוחד לקחה אותי, עכשיו זאת אומרת ששאול היה בין האנשים שנשארו.
שהיו בפילש בגבעה. זה הרי רש גמור, שסותר לגמרי את אותו רשי, כשהוא מדבר בפשט, לתחילת סיפור מיכבד ולפילש בגבעה.
מה הוא יודע שם?
לא יודע, תפתחו עם המחשב, תראו.
מה חכם ממיכה?
מה?
מה חכם מפסמיכה?
מיכה יש יותר הוכחות אפילו. כן, בתור התחלה, הסיפור על בני דן שעולים צפון הזה כבר בספר יוסף קורה כחלק מהנחלות. כן, ומה עוד יש שם? אני לא מדבר על מה שחזר עושים מזה, שכאילו מיכה זה מבצעי מצרים וזה. אבל לא, יש עוד כמה דברים, אני לא זוכר בדיוק. כל ימי היות בית אלוקים בשילו. אם זה היה שתי דקות לפני שהיא נחרב, אז זה גם לא זה. אני צריך להיזכר פשוט, אבל יש מספיק רעיון כזה. וגם אין שום סיבה לחשוב שזה היה בסוף, מסיבות שקשורות למבנה של ספר שופטים. בכל אופן, בואו נתקדם. אז הוא לא פקד את לוי ובנימין, יש כאן...
למה שמואל ב' מתחיל ביחיד, אימן ברבים, לעומת...
לעומת ההיפוך המוחלט ב... שאלה, כלומר, בתור אותך זה לא רק מתחיל ומסיים על היחיד רבים, אלא בשמואל ב' המלך מדבר עם יואב. כן, יואב הוא עשה הצבא, אז הוא מדבר איתו. עכשיו גם בכל מקרה, כן, בספר בשמואל ב' מדובר על צבא. כן, הוא מדבר על יואב שר החיל אשר איתו, כאילו אנחנו לא מכירים את יואב עליי. כן, מדגישים לנו שהוא שר החיל. ואז ויחזק דבר המלך ליואב אל שרי החיל. כן, כלומר, מדובר פה במפקד צבאי, כנראה. כן, מדגישים פה את הצבא. כן, ו... אבל מצד היחיד ורבים, הוא מדבר אל יואב, ואז אחרי זה, זה כאילו פונה אל כל השאר. השאלה, למה היפוך אצלנו? כלומר, המקרה הנורמלי זה בשמואל. בדברי הימים, תראה, בתור התחלה הוא מדבר אל יואב אל שרי העם לספור את ישראל. ואז יואב קם, ואומר למה? כן, וברגע שהוא קם, אז דבר המלך חזק עליו, ויואב יוצא וסופר, כשכמו שראינו, הוא עושה את זה כדי למנוע בעיות, כי הוא יודע שהמפקד הזה הוא לא טוב, אז הוא מעדיף לעשות את זה כדי שזה יהיה הרע במיעוטו. אז לוי ובנימין הוא לא פוקד וכו'. זה אפשרות לקרות. אבל בגלל שמדובר פה במשהו כל כך עדין, אז קשה להכריע מה בדיוק הסיבה לזה. אולי שזה...
זה הסיבה שלא יכולת לוי ובנימין, אם בנימין באמת את ה... עדיין קצת... כי זה השפטים שהוא יכול לטעון ש... הוא חשב, חשבתי שלא צריך לספור את לוי, זה מפוזר בכל הארץ.
כן, גם
אף
פעם לא
סופרים
את
הארץ
ישראל, לא?
גם אף פעם לא סופרים את הארץ ישראל.
ישראל?
נכון. בנימין, אם זה כתב, אז זה לא שהוא סותר את הדבר, אנחנו אומר, לא ידעתי מה, למה התכוונת.
כן, לא, זה לא באמת בעיה. יש, טוב, בחז"ל יש גם מדרש שאומר שהיה לו את שני המספרים, את זה ואת זה, שהוא הביא לו את המספר הקטן, והוא אמר, אם הוא יתעצבן, אני אראה לו את המספר הגדול. זה נדרש גם כן לא ברור בכלל מה, כאילו, אומר, לא נראה לי המספר הזה, טוב, היה לך ככה אנשים? מה זה אומר? אין לי מושג? בכל אופן, כמו הרבה דברים בדברי הימים...
אנחנו מסתדר לשאול שמספור זה בשביל להעביר.
יכול להיות, אבל כאילו מה, הוא רוצה לשמוע מספר טוב, לא משנה אם זה האמת?
לא,
כלומר, המספר הזה לא מתאים לי, תמיד יותר אנשים.
המספר הזה זה השאלה כמה אנשים הוא הולך לגייס אחר כך.
לא משנה, אבל אם הוא רואה את המספר, מה יכול לגרום לו כאילו... אני לא אוהב את המספר הזה, אני אתעצבן, תראה לי מספר אחר. מה זה רלוונטי בכלל? אז מה אם הוא יתעצבן? אבל זה המספר.
אני לא מאמין
לך. אז אני אומר, על סמך מה? הוא לא... איך? מה זה לא מאמין לך? זה גם לא הבדל כזה עצום, כן? זה לא... בכל אופן, לא יודע. מדרש... מדרש.
לא, מדרש דווקא יכול לסדר יותר מזה, שיואב מונה כדי לדעת כמה יש. ואז הוא סופר לדוד פחות, בגלל זה הוא יכול לתרץ את
המספר. כן, ברור הקטע של המספר, אני רואה שאתם מאוד אהבתם את הוורט.
זה לא נימה.
אה? זה וורט, אני פשוט...
כן, זה לא סביר, לספור זה לא באמת, כאילו להעביר אותם לאט. אולי. גם בית שמואל היה כתוב מספר העם, למרות שאני יודע. מספר מפקד.
גם כאן כתובים לו.
כן, כן. בכל אופן, כמו שאומרים, למה לבנות שאני יכול לספור אותם? טוב, אז עוד הבדל אחד, שזה בערך ההבדל האחרון שנראה היום, והוא הבדל משמעותי ביותר. מה קורה מיד אחרי המפקד בספר שמואל? ויח לב דוד אותו אחרי כן ספר את העם, ויאמר דוד אל השם, חטאתי מאוד אשר עשיתי. ואתה השם, העבר נא את עוון עבדך, כי נשכלתי מאוד. כלומר, מיד אחרי המפקד, דוד מבין שהוא לא בסדר, ופונה להשם, השם, תעביר לי את העוון, כי נשכלתי מאוד. והשם בבוקר שולח את גד לומר לו, טוב, בסדר, אני אעביר את העוון, אבל תבחר לך עוד. בספר דברי הימים יש תיאור אחר לגמרי, שעוד פעם מציג את דוד בצורה אפילו יותר שלילית, שזה חריג, הרי בעד דברי הימים הוא לטובת דוד. אבל כמו שראינו כבר פעם שלוש פעמים, שיש מקומות שיואב או אבישי תופסים מקום של כבוד במקום דוד ולוקחים לו את הקרדיט, אז פה זה אפילו יותר בולט. כן? כל מקום בעצם שיואב עולה לגדולה ומתואר בצורה יותר ברורה זה כדי להגיד את כמה דוד לא בסדר. כן, אז דוד פה חוטא, ויואב מציג את הצדיק הטוב שיודע מה לעשות. כן, הוא הדמות של הדמות הטובה יותר. אז זה עוד מקרה כזה. בכל אופן, דוד מוצג בצורה יותר גרועה. הוא לא מבין בכלל שהוא חטא. ואלוקים, וירא בעיני אלוקים על הדבר הזה. ויח את ישראל. אחרי שהשם מכה בישראל, כן, מתחילה מכה בישראל, אז ויאמר דוד אל אלוקים, חטאתי מאוד אשר עשיתי את הדבר הזה, כן, ואתה עבר נא את עוון עבדך כי נשכלתי מאוד. כן, אז הוא מבין, כן, ברור גם השינוי של את הדבר הזה, הוא רואה שהוא מוסיף, זה בגלל שכתוב וירא בעיני אלוקים על הדבר הזה. כן, אז דוד, בתוספת הזו שבעת דברי הימים, ממש עונה למה שהשם עושה. השם כועס על הדבר הזה, אז אומר, טוב, בסדר, אני חטאתי שעשיתי את הדבר הזה. אבל זה מציג אותו בצורה הרבה פחות טובה מאשר כמו בספר שמואל, שהוא בעצמו מבין שהוא חטא ומבקש
או שהוא שוגג
מחילה.
יותר.
או שהוא?
שוגג יותר.
שוגג יותר?
כן.
למה?
כי הוא לא מבין שזה חטא, אז אפילו עד הרי שבו הוא נענש.
אז זה שוגג יותר? טוב. לא יודע,
אני לא...
אחרי שהוא חטא להבין שכאילו שחטאתי מאוד שרציתי ניובי. אבל שכאילו כשמענישים אותך, אז להגיד, טוב, כנראה שחטאתי, במה חטאת? אם הוא לא מבין שהוא חטא, אז במה הוא?
יואב הזה התווכח איתו.
ואז כשמגיע העונש, אז הוא אומר, טוב, אז כנראה שחטאתי.
אני לא יודע, אני לא מנסה, תשמע, אני לא מנסה להביא סברות מאוד.
לא, אני מבין, אני רק אומר,
אמרתי,
זה פשוט לא מבין כל כך הכיוון הזה, כי בסופו של דבר, אוקיי, אם הוא רואה את זה כחטא, אפילו פוטנציאלי, אז למה הוא עושה את זה?
בסדר.
הוא כאילו עושה את זה ואומר, טוב, אם יגיע העונש הזה, מתברר למפריע שאנחנו לא היינו צריכים לעשות את זה, קצת מוזר. בכל אופן, אז על הדבר הזה, ואז בעקבות זה הוא מבקש להעביר את עבודת הדחה, ומקבל את האפשרויות, שלושת האפשרויות, שראינו שההבדל עם 3 שנים רעב או 7 שנים. כן, אז יש פה עוד כמה הבדלים. מעניין דווקא ההבדל שבא לדברים עם אוריד, שימו לב בכמה שורות אחר כך. ויבוא גד אל דוד ויגד לו ויאמר לו. כן, אז ברור שבא לדברים עם אוריד את ויגד לו בגלל שזה כפילות. אז זה ויגד לו ויאמר לו. אבל למה זה היה כתוב מראש בספר שמואל?
כתוב גד.
כן, זה משחק מילים עם גד. זה יבוא גד ויגד.
כן, אבל ויגד לו, בזמן שאומר לו.
בגלל שאם אתה רוצה לומר שזה משחק מילים, אז אתה צריך לתת משהו אחר כדי שיבינו שזה לאיתורה. כן, לא קראת תוספות בחייך. בכל אופן, אז...
בסדר, אני חושב.
כן.
אפשרות.
כן, יכול להיות גם שזה ככה היה כתוב במקור של שמואל, והוא כותב, וקורס הוא בעצמו הוסיף ויגד. לא החליף אלא הוסיף. אפשר לשחק עם זה איך שרוצים, סתם, יפה שזה יש פה משחק מילים. אז זהו, אז אנחנו מן הסתם בשבוע הבא, אנחנו נגמור את הסיפור הזה ונבין לאן זה מוביל. שכמובן זה מוביל לדברים הרבה יותר אופטימיים